מספרים על אחד הצדיקים שהוא הלך עם התלמידים שלו בחורף, והם עברו ליד הנהר. עכשיו, בחורף באירופה הנהרות קפואים. עכשיו, הנהר שם היה קפוא, והשקוצים, הגויים הצעירים, חרטו על הקרח את הצילום שלהם, את השתי וערב, את הטומאה הזאת. ואמר אותו צדיק לתלמידיו, הוא אמר, שימו לב מה קרה פה. המים האלה הם בעצם מקור של תיירה, נכון? זה הרי הכוח של השוקז, ריה, כן, יש ספרו, כן, שהדברים היו מחוברים ונתלשו, עכשיו חזרו לחיבור, חוזרת אליהם התיירה. זה הכוח של זריה, הכוח של השוקז, שזה התיירה המקורית של הדברים כשהם היו מחוברים. אנחנו מבואר, יותר עסקייני. המשחוכמה מביא את זה, זה מובא, כן, לבאר את הסוגיה של חזרת דברים למקורם שמתהרת אותם. זאת אומרת, המים האלה הם בעצם כוח תיירה, וההפך, כל התמאח מעיון ובויר מקווי מים יהיה טוהר, מי שיתבול בנהר הזה, כמובן תלוי באיזה עונה ובאיזה תקופה, ואם צריך או לא צריך, בנו עשה אבוה דשמואל, כן, אבל זה מביא תיירה לבן אדם. ופתאום אתה רואה שהנהר הזה בעצמו, המים האלה בעצמם נהיים תומה. איך קורה דבר כזה? אומר, ההבדל הוא בין מים עומדים למים זורמים. עוד פעם, לא מים עומדים כאש בוירם, כמו קינוס, אלא כשהמים קפאו ונהיו גוש, נהיו דבר מוצק, במקום דבר נוזל, אז הם יכולים באמת לקבל טומא. אותם מים שהם כוח תיירה לא רק לעצמם, יהיה תואר, אלא גם יכולים להביא תיירה לאחרים, כשהם נוזליים, כשיש בהם את כוח הזרימה הזה, כשהם הפכו להיות דבר עומד, טוב, גם ממילא נהיים כוח של טומא. כך הסביר אותו צדיק לתלמידיו. כשאנחנו באים לסוגיה של המויאדים, המויאדים אמורים להניע אותנו, לגרום לנו לזוז מהמקום. לא להיתקע ולחיות באותו מהלך, באותו דבר. אדם בדרך כלל מנסה למצוא תבניות בחיים, דברים שקורים. זה חוזר על עצמו כך וכך, זה חוזר על עצמו כך וכך. יש כל מיני צורות, גם אנשים שנמצאים עמוק בתוך מערה, ורואים רק צלליות על הקיר, מנסים למצוא תבניות בצלליות שיש על הקיר, פעם בכך וכך זמן עובר דמות של כלב, כך וכך וכמה זמן זה מגיע מהר, מגיע לאט, ומחפשים תבניות במה שקיים, והמקום הזה בנפש שמחפש תבניות זה מקום שמחפש ביטחון. בסדר? לא במשמעות של ביטוחו עם הקדיש ברוך הוא, אלא מקום שיש משהו ידוע, יש משהו קבוע, דברים קורים במהלך מסוים, אני יכול ברמה מסוימת לצפות מה הולך לקרות, ואז אם אריסטו בונה 55 גלגלים שעליהם בנוי המערכת, ואם זה אלפרבי המוסלמי שמתרגם את דברי אריסטו, שקובע את זה בתשע גלגלים, ומשם לוקח את זה הרמב״ם. יש צורה כזאת מסוימת של גלגלים, שככה יש, הנה, אז אתה יודע מתי זה יבוא, יוד המבויוי, לא יוד המבויוי, מנסים לסדר משהו שיהיה יוד המבויוי, שיהיה כמה שיותר, גם יורח יהיה יוד המבויוי, כי כשאני יכול לצפות מה יהיה ואיך יהיה, וכך יותר קל לבן אדם, הוא מרגיש ביטחון, הוא מרגיש בעולם ביטחון. עכשיו, הבעיה היא שהביטחון הזה, והצורות והתבניות שהאדם מדמיין שקיימות בעולם, חלקם אכן ברמה מסוימת נכונות, אבל חלקם סתם דמיוינס. והדברים האלה גורמים לבן אדם לעמוד במקומו. וכשהוא עומד במקומו, אז המקור הטהרה יכול להפוך להיות למציאות של טומאה. כשאנחנו נכנסים ללמוד את הסוגיות של קמצו ובר קמצו, אגדתס בגיטין, נונהי עומד בייס, זה שיחה של הראשי ובימו לפיטילוסך, או החלק על אביילוס החורבון, סליחה מתוף שינוני, זה עמוד ריש למד בית, בגיטין עוני עומד בייס, אומר רבי יוחנן, מי דכסיב אשרי עודו מפחי תמיד, ומקשה ליבו ייפול ברו. נכון, מוכר מאוד, הקמצו והקמצו חורב ירושלים, שהיה אדם שרחמי אוהבו קמצה, בעל דבובי בער קמצה, עובד סעודוסה, אמר לשמש, לך תקרא לקמצה, הלך וקרא לבר קמצה, קיצור, בא וראה את סונאו יושב בסעודה, מי בואי שוחק, קומפוק, תשאיר אותי, אתן לך את מימך אין לה ושתילנה, לא, חצי מהסעודה, גם לא, יאינה לך כל הסעודו סוך, לא, נקת ביודי אויקמי ואפקי, כן, יש פה שלושה שלבים, נקת ביודי אויקמי ואפקי, אומר, אויל ואבו יס ורבונו ולא ימוכו בי, שמע מינו קוניך אליהו, איזיל איכו בו קורצו בי מלכה, עוזל אמר לי לקיסור, מורדו בכו יהודוי. טוב. צודק או לא צודק מה שקרה שם, הגמור אומרת, בואי וראי כמה גודל עם כוחו של בושה, אומר רב לוזר בעמוד הבא, בדף הבא, אומר רב לוזר בואי כמה גודל עם כוחו של בושה, שהרי סייה הקדוש ברוך הוא הסבר קמצו, וסור אף עשה יכולוי, ואיך ריבס בייסוי, ואיגלו הסבונוב לבין אומויס, למרות שבר קמצו, כן, הנקי ידע שבירושלים לא יושבים בסעודה, אלא הם כן יודעים מי יושב עמהם, לכן אם הזמינו מראש קמצו ובר קמצו, טעות כזאת היא קריטית, זה לא סתם. ובאמת, אם הוא רוצה שנקי ידע שבירושלים יישארו בסעודה, אז הוא צריך לפנות אותו מפה. ושימו לב גם איזה סוג בן אדם הוא היה, הצדיק הגדול הזה. שברגע שביישו אותו, הוא ילך ויחריב את בית המקדוש, ויעשה מום בניב שפוסיים או בדוקין שבועיים, כדי... שורפים הכל. לא ש... אין בית המקדוש, אין... כל עם ישראל יארגו, מיליונים ימותו, פגעו בי. למשהו... כן, זה משהו לא, לא רגיל האיש הזה. כאילו, לכאורה, אם יש כזה יושב בסעודה, טוב מאוד שמעיבים אותו, כן, בעיקרון. אבל אתה רואה שהיה כמה גודל כוח של בושה. היה פה משהו, בושה שלא הגיע לו. על מה זה הפתיח של הגמורה, כן? הסיפור, עוד פעם, לא זה היה הגורם לחורבן, אבל זה היה, כאילו, הקש ששבר את גב הגמל, כן? הסיפור הסופי שדרך זה הקדוש ברוך הוא גלגל את הסיפור הזה, והסיפור שקרה באופן כזה מרמז על בעיה שורשית שיש בכל הסוגיה, שחלעוסו, עיר אשר חלעוסו בו, כן? עיר אשר חלעוסו בו, כי כמו שאני אומר הנובי ביחזקאל, על אפי ועל חמוסי, הויסו, הויר הזויס, למיום היווסדו ועד אותו. כשנוסו שלוימו יסבס פארוי, ובאותו היום היה היום של חנוכה בית המקדוש, והלכה בס פארוי ושמה וילונות שחורים על החלונות, והוא היה בטוח שעדיין לילה, עד שהגיע בס שבע ודפקה בדלת והעירה אותו בכוח ונתנה לו מלכס ואמרה מברי ומבר ביטני ומבר נדורוי הכל יוידים שהוביחו צדיקויו כן, יגידו שזה היה בגללי ואשר דברי למואל מלך מסוע אשר יסרתו אימוי יסרה אותו וכן, כבשבע שיוצא מנושלו אימו היא מתוארת בחזל כדוגמה לאמא טובה ואותו יום התעכב הקרבת קורבן התמיד עד ארבע שעות ביום ולכן כשחרב בית המקדוש הראשון, זה היה בארבע שעות ביום. כך מעמיד המדרש, וזה אומר לי חזקאל עיר, כן, שהיה מיוי מבוסדו, על אפי ועל חמוס יויסר הזויס, למיוי מבוסדו ועדתו. עכשיו, שם זה היה בדקוס, פרט אחד קטן. אבל עם הזמן זה התפתח, ואפשר גם לראות את זה בפשוטוי, כן, התפתח הבס פארוי, שהייתה בעצם בס מלוכים, שנכנסה לעם ישראל לא מתוך גיור שהיא באמת רצתה להצטרף לעם ישראל, כמובן ברמב״ם, בפרק חוף בייס, מיסורי ביה, בהרחבה, כן, הרמב״ם, אוי סום נושים שנוסו שימשו אינו שלוימוי, שנוסו שימשו אינו שלוימוי, כן גירו אותם, לא הגירו אותם, מה היה בדיוק הגיור, עיין שום ברמב״ם, ורב חיימוי, יש בזה עריכה גדולה בפוסקים, בדיוק היה דבורים בזה, אבל היה פה חיסרון מסוים, ואותם נשים, עוז יבנה שלוימוי, בומו, לכמויש, יבנה, לא יבונו, אבל שנושוב היטו אס לבורי, כמו שכתוב בפוסק, כמו טוב לשלוימוי, ליו יסגוי ריף ביבין, ולא יכתב עליו המקרא הזה, וכשהדברים שנאמרו שם, מה בעצם היה? עם ישראל לא עבדו בלזורי, אבל אותן בנות מלכים, שהגיעו מאומות זרות, הביאו איתן את ההנהגה הזאת, את המודה הזאת, את האופנה הזאת של עבודה זרה, ודווקא מבית המלוכה, במשך דורות בעם ישראל, מבית המלוכה הגיעה עבודה זרה אל המונם. מי שמתאר את זה מאוד יפה ומסודר ומדגיש את זה, זה רב אביגדור מילר בספר שלו עם סגולה, שהוא כותב על ההיסטוריה, אז הוא מדגיש את הנקודה הזאת, שאתה רואה לכל אורך הדרך שהביקורת על עבודה זרה מופנית כלפי בית בייס דוד, בית המלוכה ששם בגלל ה... הכנסה של נושים נוכריויס נהיה מצב ששם היה אבי לזורה, כשבהמון העם, היהודים הרגילים והטובים והפשוטים, לא היה בכלל תופעה של אבי לזורה. אבל שם זה התחיל ומשם זה יצא אל העם. זאת אומרת, ההתחלה של הדבר הזה, אצל שלוימי המלך, זה בס פארוי, נכון? ועל זה יש על הביקורת בפסוקים. וזה בסופו של תהליך הביא לחורבן בית המקדוש, כי בית המקדוש חרב, כמו שכתוב בפסוק, בעוון מנשה, למרות שמנשה עצמו חזר בתשובה, אבל סיעוסוי, סיעת מנשה, הוא הקים מפלגה. והמפלגה המשיכה גם אחרי שהוא חזר בתשובה, הם המשיכו עם מה שהיה מנשה בזמנים הרעים, ובעוון מנשה, בעוון הסיעה של מנשה, הגיעו לחורבן בית המקדוש. אז זה בעצם ארבע שעות ביום. אז רגע, ארבע שעות ביום זה קריטי? כאילו אם זה היה קורה שלוש שעות ביום זה היה אחרת? חמש שעות ביום? זה נפקמינה באיזה שעה בית המקדוש נשרף? היה פה משהו שנוגע מהתחלת הדברים, הגרעין הקטן שממנו מתחיל הכל, והוא מתפתח ומתגלגל ומתגלגל כמו כדור שלג, עד שמגיע בסופו של דבר המשבר שהכל נשבר. אבל יש משהו שמתחיל, וכשבאים חז"ל ומעמידים לנו את הסיפור, רב צודוק, כשהוא מתאר את יוסיפוס, בסדר? לא נכנס כרגע למתי הספר נכתב, אבל הוא נכתב, גם אם הוא נכתב בתקופת הגאוינים, הוא נכתב על סמך הסיפורים של יוסף בן גוריון הכהן, שעוד פעם לא ידוע כירי שומיים, אבל סמכו עליו, בסדר? ורשי וטייסס, הראשונים מביאים את דבריו, אני לא אכנס לדקויות כעת בעניין הזה, אבל בדיוקים אנחנו יכולים לבדוק אותו. זאת אומרת, אם הוא מתאר ארמון מסוים, והיום בכל מיני חפירות מגלים את הארמון הזה, אתה רואה שהבן אדם היה דייקן. בסדר? הוא מתאר, אם הוא אומר שזה היה שלוש אמויס, אתה רואה שזה היה שלוש אמויס בערך, בלי להיכנס לכמה גודל האמה. כן, אבל אתה רואה שמתאר ארמון, יש ארמון, חדר גדול, חדר קטן, שתי קומות. הוא מתאר דברים מדויק, וזה מעלה של הבן אדם. הבעיה איתו זה פרשנויות. מה הבעיה עם הפרשנויות? אז רב צודק מתייחס לדברי יוסיפוס, ואומר שיוסיפוס היה בן אדם נאמן, עיתונאי טוב. מה הוא יכול לתאר? הוא יכול לתאר מצב קיים. זאת אומרת, מה שהוא רואה בעיניים. תראה, טיטוס הגיע והוא הלך דרך הכביש הזה. למה הוא הלך דרך הכביש הזה? או, זה כבר ניחושים של עיתונאים. יש להם סבורס, למה זה צריך להיות? הם לא באמת יודעים, וודאי שהם לא יודעים את הסיבה האמיתית למה הדברים האלה קרו. בסדר? הסיבה האמיתית למה הדברים קרו, זה צריך מבט שונה לגמרי. אני יכול לספר לכם משהו שלפני... זה היה בטייבס. טוב שם פי דלת, היה אסור עצרת לתפילה לחטופים בקבר החזון איש. והתקשרו לבקש, המארגנים של העצרת, התקשרו שאני אבוא להנחות את העצרת, לדבר שם, ואני מאוד הסתפקתי, כי בין גדול לישראל אני יכול לומר ש... הסכימו לזה, אבל לא בהתלהבות, והשאלה היא, אני צריך להיות, אני לא מחפש דברים שמותרים, אני מחפש מצווס. בסדר? אז אם זה לא עבר, אני כבר הולך לעשות, לא, אני לא משועמם, אני מחפש מצוות. אם זה דבר שצריך לעשות אותו, אני אעשה אותו. אם זה דבר שמותר לעשות אותו, אני לא מחפש דברים המותרים. אז התקשרתי לשאול את ביאנקה פרידמן, מתפרח, והוא היה, כן, אז שאתה צריך ללכת, וחשוב ללכת, וזה, ואל תיכנס שם לפוליטיקה, תחזור על דברי החזוני, שהתפילה, מהתאויז, חיזוק לתפילה. טוב, היה ברוך השם מאוד מוצלח, עמדו שם אנשים אפילו מה שנקרא מראשי הצד שנגד הקדוש בארץ ישראל, ועוד פעם זה לא היה מול התקשורת, הם עמדו בפינה והתפללו באמת ברצינות. זאת אומרת, ודאי שהמשפחות של החטופים, שהם היו מהקיבוצים הכי גרועים בארץ ישראל, כן, הכי אנטי-יהודיים בארץ ישראל, כן, במשך השנים, הקיבוצים האלה של עוטף עזה, והם עמדו והתפללו בשיא הרצינות, כן, זה היה בעצרת תפילה בקבר של חזניש, וגם האנשים הפוליטיים שעזרו להם, עמדו שם והתפללו, לא בשביל מצלמות או משהו, אלא באמת תפילה רציני. טוב, יום למחרת הוא מתקשר אליי, רבי ינקב, איך היה? מה היה? חשוב לו לדעת, מאוד הטריד אותו. ואז אמרתי לו שזה היה אווירה שם, ובאמת היה באמת תפילה רציני, כולל אנשים, אמרתי לו את השמות של אנשים פוליטיים מאוד מפורסמים לרעה, שהם אנטי תוירה ואנטי יידישקייט, שגם כן עמדו שם והתפללו מאוד ברצינות. אז הוא אמר לי, למה עשו את זה בקבר חזון איש? אמרתי לו, אני לא יודע את הסיבה, אני יכול לשער את הסיבה הפוליטית. רצו שזה יהיה עצרת שמזוהה חרדית, ועצרת בכותל זה יכול להיתפס לאומי, ברב שימן זה יכול להיתפס כללי מסורתי כזה, חזון איש זה חרדי לגמרי. אז רצו שזה יהיה, זה מה שאני יכול להבין. הוא אמר לי, בוא אני אגיד לך את הסיבה. הוא אמר, כשהחזון איש הגיע לארץ ישראל, לפני 90 שנה, 93, 94 שנה, 93 שנה, הוא עלה לארץ ישראל, עמדה בפניו השאלה, האם ללכת ליישוב היושון, אידך הריידיס, אז אגודס ישראל, שהיו היישוב היושון בירושלים, היה בטבריה, חברון כבר לא היה אז, אבל היה קהילה להצטרף אליהם, או ללכת ליישוב החודש, שהמצב הרוחני ביישוב החודש היה גרוע מאוד באותה תקופה. והחזון איש הכריע ללכת ליישוב החדש, והוא אמר אז, או שאני ארומם אותם, או שאני אלך לגהנם יחד איתם. אילו היו המילים של החזון איש. או שאני ארומם אותם, אילו המילים ביידיש כמובן, או דרגי חמיצי גהנם, או שאני אלך איתם לגהנם. ואומר לי רבי ינקה פרידמן, ולכן, כשמתחיל היום תהליך, שאותם אלה שהם היו הכי קיצוניים נגד יידישקייט מתחילים לחזור לכור מחצבתם, עבדי רבי ישובינו, חזוניש זוכה שזה בקבר שלו. בסדר? אגב, אחר כך, זה היה פעם ראשונה ששמעתי את האמירה הזאת של החזוניש, אחר כך חיפשתי, מצאתי כן שהרבה, זאת פעם זה פחות מפורסם בין שאר הביטויים של החזוניש, אבל כן, יש הרבה שמעידים שככה חזוניש אמר. אבל הנה, תראו את הסיפור הזה. אפשר להסתכל, למה עושים את העצרת בקבר של החזוניש? יש נקודת מבט של הפירוש, פוליטית, זה משתלם, וזה, יש שיגיד, תראה, זה בטח, יש שם מישהו שמזכיר מים, ושם יש לו מים, כל מיני סיבות. אבל הסיבה שאדון גודויל מסתכל על זה היא סיבה שונה לחלוטין. יוסיפוס לא היה לו את ההסתכלות הזאת. הוא ידע להסתכל על דברים ולתאר את התהליכים הפוליטיים, ולמה היה לחץ על זה בכנסת, ולמה זה רצה ככה, ולמה זה רצה אחרת. אבל להתבונן על הדברים במבט של תירה, זה חז"ל יכולים. יוסיפוס לא יספר את הסיפור של קמצו בר קמצו. בעיניו הסיפור הזה הוא סיפור שולי, מה זה משנה, למה זה חשוב, כאילו מה, במדור רכילות מקסימום זה נכנס בעיתון. אבל זה לא משהו שהוא חשוב, הוא עיקרי. כשחז"ל באים ומספרים את הסיפור, הם מספרים לנו את הרקע הרוחני של הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא לא אנקדוטה מעניינת, כן? איזה משהו כזה, פנינים, פתיתים, פירורים, שיש, זה גם היה מעניין, אתה יודע איך זה קרה? יש, אם אתה יש פעם טריוויה כזאת, אז יהיה לך איזו ידיעה טריוויאלית, כן? שולית לא חשובה, אבל מעניינת. לא, לא, לא. השק דריס פאק, התרנגולה ותרנגולת, הקמצה והקמצה. היה פה משהו, הסיפור הזה הוא סיפור פרטי אמנם, אבל הסיפור הזה מבטא רעיון מאוד עמוק שעומד מאחורי עצם הדבר. חז"ל מגדירים את הסיפור הזה של קמצה ובר קמצה, אומר רבי יוחנן, מאי דכסיב אשרי עודו מפחי תמיד ומקשה ליבו יפועל ברו. זה הכותרת. הבעיה שם בסיפור של קמצה ובר קמצה הייתה שלא פחדו. שימו לב, טייסטס שואלים, כן? טייסטס על המקום שואלים, על אשר אדם מפחד תאומין. הגמורה בברוך הסרי אומרת שחזי אלא הוגה עבודה ומפחד, אומר לי חתו, תדכסיף פה חדו בציון חתוין. אבל כשהגמורה שואלת, אשר אדם מפחד תאומין, אז אתה רואה שכן צריך לפחד, והגמורה מוקלו בדברי תוירו, שדואג שלא ישתכח תלמודו, וחוזר על משנתו תמיד. זה מק שלי בו, היא אדם שבטוח שהוא לא צריך לחזור, הוא בטוח בלימוד שלו. נבח, איפה ילברו, הוא ישכח את הלימוד. אבל אשרי עוד המפחד תומיד, הוא חי בלחץ, הוא יודע שהוא צריך ללמוד, הוא לא יכול להרפות. אדם כזה באמת ידע את הלימוד. ואוכנם, מייסה לא ענה עובדה, אומר תספס, שבוטחו על רויב תויבוסום ושלבוסום, לוויש אסבר קמצו, ולעמויד על בס קייסו, כן, בסיפור השני, ואוי אלוהם לפחד ולידויג מן הפורעונוס, ולא ידום אל אדם המספחת בחינם. זאת אומרת, אומר תספס, הבעיה של הסיפור של שהוביל לחורבן בית המקדש היה שלא היה להם פחד. היו צריכים לחיות עם פחד, והם בטחו על רוב טובתם ושלוותם לבייש את בר קמצו ולעמוד להילחם נגד בת הקיסר, והיה להם לפחד ולדאוג מן הפורענות. הבעיה הייתה שהם התנהגו, יהיה בסדר, אנחנו חזקים, נסתדר, זאת הייתה הטעות. הם היו צריכים להיות מפחדים. צריך לחיות בפחד. לכאורה, אנחנו יודעים שחורבן בית המקדש, נכון, הגמור ביומת הסמת בייס, ועוד, הגמור בטייניס, נכון שהחורבן היה סינס חילום, זה הסיבה לחורבן. אז הסיבה הייתה כי לא פחדו, שהיו צריכים לפחד, אולי האיש הזה ילך וילשין, אל תבייש אותו יותר מדי, ובלי הפחד, שיצא כזה דבר שהאיש הזה ילך וילשין, מותר אולי לבייש אותו. אבל, כן, אבל מביישים פה בן אדם, כאילו הבעיה פשוט שלא פחדו, זה הייתה הבעיה. או אולי הבעיה הייתה שזרקו אותו, שזה לא היה בסדר, גדוי ראי כמה גודל ככה של בושה. טייסס לא פרשו שהתביעה על האווירה שעשה שביישו אותו בחינם. לא כתוב ששנא את בר קמצה בגלל שעשה איזה אווירה שמותר לסנוא אותו, ואם הוא שנא, אז הוא עבר אווירה, ובשביל להוציא אותו. אשרי אדם מפחד תמיד. הבעיה הייתה הפחד. לא פחדו. ולכאורה, כן, אני קצת מדלג, אבל מה שהראשי רוצה לטעון, שאם תשימו לב, בעומק של החטא הזה של סינס חינום, יושב המקום הזה שבו האדם לא פוחד. בסדר? היום קוראים לזה קונספציה. בסדר? יש משהו שהבן אדם נתפס על ידיעה מסוימת, הוא חי בסוג של ביטחון כוזב, ביטחון שקרי בדברים, וממילא הוא לא מערער את המקום שבו הוא נמצא. הוא לא חושב על, רגע, אם אני אעשה משהו, מה התוצאה של הדברים? לא, הוא סומך על עצמו, הוא סומך על המצב הקיים שהוא בטח יישאר ככה, והוא לא חי בסערה הפנימית הזאת של רגע, מי אומר שזה נכון? מי אומר שזה תמיד יימשך? מי אומר שזה יקרה? הוא אומר, הדבר הזה גורם לבן אדם שהוא יכול לקחת סיכון שהוא לא נכון, ובסופו של דבר לגרום לנזק. וכשאנחנו מתבוננים על סופו של תהליך, על חורבן בית המקדש, שנבע מסינס חינום, וחורבן של ירושלים, זה קרה בגלל החטאים. היה סינס חינום והיה החטאים שגרמו לזה. אבל מה גרם לחטאים? מה גרם לחטא שגרם לחורבן? חזל פה מראים לך בסיפור של בר קמצו שההתחלה של הכל בא לידי ביטוי בסוף של הכל. כמו שארבע שויס בבייס רישוין, בתחילת הקמת בייס רישוין, גרם לבסופו של דבר ארבע שויס ביואים בחורבן בייס רישוין, החוסר פחד שהיה בתחילת הגישה של הדברים גרם שבסופו של דבר גם היה חוסר פחד שגרם לקמצו בר קמצו. זאת אומרת, זה מידו כנגד מידו, אבל לא מידו כנגד מידו, זה שורש אחד שממנו יוצא המון המון תוצאות שמתגלגל כמו כדור שלג. הסיבה של החטא זה מה שבן אדם מרגיש את עצמו תושב קבוע בו, אילו מה זה, הוא לא מתפעל, הוא לא משתנה. כל זמן שלא קרה משהו רע, לא מגיע אליו הרעה, הוא יושב ובוטח, יש לו שלווה, מנוחה, לא עולה על דעתו כלום. מכוח זה הוא בועט ויכול לבייש אנשים ולשנוא אנשים. אם בן אדם ידע שהוא פה גיא רונויכי באורץ, כן, לא באמת יציב פה, מה אני יודע, מה יהיה מחר, אז הוא מתייחס יפה לאנשים, הוא פוחד מהם. מה קורה כשבן אדם בטוח במעמד שלו, בטוח במצב שלו, אז הוא יכול להתייחס לא יפה לאנשים אחרים. כשאדם בטוח, אפילו באשר אדם הפך את תומידה ובדברי טוירוקסיב, ואדם בטוח, כן, מה, יש לי זיכרון טוב, ויש לי הבנה, ויש לי כישרונות, והוא בטוח בכישרונות שלו, הוא בטוח שהמתנה הזאת, שהקדוש ברוך הוא נתן לו, בטח תישאר לנצח, מה פתאום שלא? כאילו, זה שלי, זה כבר מגיע לי, כאילו, אני יכול לבקש, להתפלל, אבל יותר מזה, לא על מה שיש לי היום. ואז ממילא, כשהוא מסתובב עם תחושה כזאת, אין לו פחד. אין לו פחד ממה שקורה, הוא מרגיש בטוח ממה שקורה, הוא כבר לא מרגיש שהוא צריך להשקיע. וזה נכון, זה קורה בכל כך הרבה חלקים בחיים, כן, בן אדם, זה המשפחה שלי, זה בסדר, שם הוא לא צריך להשקיע. בסופו של דבר מתברר שזה גם לא עומד לו במתי שהוא צריך אותם. למה? כי הוא לא השקיע בדבר הזה. בן אדם צריך לחיות, כן, עם אשרי עוד המפחי תומיד. לא לחיות בעולמה זה בצורה שהוא בטוח במה שיש לו. עוד פעם, גם בזה צריך, כשזה מגיע למה, זה צריך להיזהר עם זה קצת, כי בן אדם לא יכול לחיות בחוסר ביטחון מוחלט, אבל כן לערער דברים מפעם לפעם. לא להיתפס לשעננות שבה אדם בטוח, כאילו, בדקתי פעם את הנושא, זה מה שיצא, ועכשיו הוא חי בקביעות עם ההנחה הזאת, וכך, כי כך נבנית קונספציה. בסדר? בדקו פעם אחת את המצב של הצבא של מצרים, ואת המצב של הצבא של סוריה וירדן, והגיעו למסקנה שבטח לא ישתלם לערבים לפתוח במלחמה. אחרי שעכשיו כזאת מלחמה כמו ששת הימים, והם קיבלו כזה כישלון, הם בטח לא יפתחו יותר במלחמה. ואז הם רואים את הצבא המצרי מתארגן, ורואים את הצבא הסורי מתארגן, ורואים, זה בטח תרגיל, הם לא יעיזו לעשות את זה. עכשיו, לא חזרו אל הבסיס ולמדו את הסוגיה עוד פעם. אלא איזה הניחו הנחה מסוימת בסוגיה, זה קורה לנו גם בלימוד אותו דבר, זה מניח הנחה מסוימת בסוגיה, וזה גשמק, באותו זמן שהנחת את זה, זה היה נראה. אבל אחר כך הסוגיה התפתחה, נוספו עוד ידיעות, נוספו עוד דברים, נוספו עוד תובנות. עכשיו, מכל הדברים האלה, עדיין ההנחת הבסיס הזאת עדיין נכונה? לא בהכרח, אבל אני מתעצל מדי, זה לא מרגיש בטוח מדי בשביל לפתוח את הסוגיה מחדש, בשביל להרער את הכל ולשאול את האיפכה מסתברה מהרגע הראשון. ומה שקורה כשבן אדם מתרגל לחיות בצורה כזאת, אז הוא מסתמך על ההנחות הישנות שכבר מזמן לא מותאמות למציאות, ואז פתאום באמצע יום כיפור פורצת מלחמה ווואי, ואיך לא צפינו ואיך לא ידענו. ולזה קוראים, כן, קונספציה, בסדר? קונספט. הוא תופס תפיסה מסוימת, העמדה מסוימת של הדברים בקונספט מסוים. עכשיו, כל דבר שמתווסף הוא בעצם מעמיק לתוך המערכת הקיימת. עכשיו, הדבר הזה קורה, עוד פעם, בהיסטוריה פה לבד, זה קרה פעמיים. נכון? גם כן עם הסיפור בשמחה סטרת תושם פי דלת, שגם היה, עוד פעם, המון המון ידיעות שהגיעו, הותאמו לסוגיה, לתפיסה הראשונה של הסוגיה. ושימו לב כמה זה קורה גם בחיים, אני מדבר גם כשאתה לומד סוגיה בגמורה, כן? וגם כשניגשים לנושא בחיים. יש את התפיסה הבסיסית, כאילו שככה התרגלנו לחשוב, מתי מה? כשהייתי מחמש או שש או 12. כן, התרגלת לחשוב על הסוגיה בצורה כזאת, והתרגלת לצטט ציטטות מסוימות, סיסמאות יפות, ועכשיו חיים בתוך הסיסמאות האלה. עכשיו, כל ידיעה חדשה שמתווספת, היא לא מערערת את הסיסמה. הסיסמה נשארת סיסמה. כן, איתם ממשיכים ללכת, ממשיכים ללכת עם ההנחת הבסיס, שככה זה וזהו זה. וכל דבר אז רק מתאימים אותו, כמו מיטה צדום, לפעמים חותכים לו את הרגליים, לפעמים חותכים לו את הראש, העיקר שהוא יתאים לתוך המיטה. אולי צריך להחליף מיטה. כן, אולי צריך להחליף מיטה. יש מקום לפעמים בחיים להחליף מיטה. לשנות את התפיסה מהבסיס, לשאול על ההנחות הבסיסיות שאותם הנחנו בסוגיה. עוד פעם, ברור שזה לא משהו שצריך לעשות אותו כל יום מהפכה, כן? לראות, עכשיו מה התחילים מחדש? אבל כן יש מערכת של מויאדים. והמערכת של המויאדים באה בדיוק לערער את הנקודות האלה, כן? מגיע תשעה באב, לקחת הגעגועים לביס המקדוש, עם ישראל בגולוס. אנחנו חיים בתוך מציאות כזאת לצערנו, והמציאות הזאת שנתפסת אצלנו בידיים, אז כן, אפשר אפילו לבוא ולדון על רגע, כן גאולה, לא גאולה, גולוס, כמה גולוס, בלי להתבונן על המציאות הזאת של, 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 ביס מקדושנו שחורב באבינינו, כן, ראיתי דווקא בספר של יהודי שכותב, אז הוא כותב שם משל, אומר, תארו לעצמכם שהייתה פעם איזו אישה שהתגרשה מבעלה. התגרשה מבעלה והלכה לגור כאילו במקום רחוק. ועבר עליה כמה הרפת כדעודו עלו, עבר עליה דברים לא פשוטים ודברים מסובכים. ואחרי כל הדברים הנוראים האלה שעברו עליה, היא באה פליטה, מוקט, פצועה, אין לה איפה להיות, אין לה איפה לגור, והיא יודעת שבעלה לשעבר הוא רחמן. הוא רחמן, הוא לא איש רע, הוא איש טוב. נכון שהם לא יכלו לחיות ביחד, אבל הוא לא איש רע. מה היא עשתה? פלשה אליו הביתה דרך המרפסת. נכנסה, מטיפסה, נכנסה דרך המרפסת, הוא קם בבוקר, היא בסלון. ומה, הוא יזרוק אותה לים? כאילו עכשיו בפליטת שואה, אני יודע מה, שיזרוק אותה לים מהמקום הזה, אז הוא נותן לה לגור שם. אז היא נמצאת שם בבית, זה לאט לאט, חוץ פייסקה, כן? היא מרגישה טוב עם עצמה, מרגישה שהיא חזרה פה הביתה, משתמשת במטבח, משתמשת בכל החדרים, מאחסנת את הדברים, מביאה אורחים, הכל טוב. מבחינתה הכל בסדר. אז הוא נותן לה להיות שם. אבל חדר אחד סגור בפניה, החדר שינה, חדר המיטויס, זה סגור בפניה, לשם אין לה גישה. כדי להזכיר לה שאת לא פה בצורה שהיית אמורה לחזור לפה. היית אמורה לחזור לפה ולחזור, להיות מחזר גרושוסו, לחזור לגור כבורישוינו, לחזור לחיות כבורישוינו. והירסתך לי לאוילום, והירסתך לי בצדק ובמשפט, וחסד וברחמים, והירסתך לי באמונו, ויודעת את השם. זאת הצורה שהיית אמורה לחזור לגור פה בבית. כרגע, בסדר, מה, פליטי שואה, הקדוש ברוך הוא יזרוק מארץ ישראל לים? אז עם ישראל חזר לארץ ישראל. אבל החדר המיתויס, הר הבית, המקום של, שמכונה בנובי במלוכים, חדר המיתויס, הוא נעול בפנינו. הר הבית בידינו, הר הבית לידינו. ותזכורת משם שלפה לא חזרתם בצורה שזה אמור להיות. וכשמתבוננים על הדבר הזה ומבינים, כמו שכתוב בזוהר הקודש, אילב מציון, לב אי הוא מלך. חסר במלכס השם בעולם אליו ציון, אליו יהיו מלך, ומבינים את המשמעות של הדברים האלה. אז יש אולי, כן, הרבה יהודים גרים בארץ ישראל, ברוך השם, זה דבר טוב, אבל הנשומה של הדבר, החיר של הדבר, הרגל חזרה, אבל הלב לא חזר, הריאות לא פועלות, הדברים האמיתיים, המוח לא קיים, אם אין השורס השכינה בכל הגוף הזה, מה המשמעות של זה בכלל? אז כן, יש פה איזה משהו שולי וקטן, היום הזה של תשעה באב זה עוד פעם בגדול, כן, צריך לזכור את זה גם במהלך השנה, כן? חז"ל קבעו לנו לזכור את זה. אני לא מדבר שירי שומיים, שיש תיקון חצויס ועוד, כן? אבל שלזכור ולחוות את הנקודה הזאת. אבל זה יום, תקופה, להתבונן בדבר הזה, לערער את המוסכמות שנשתרשו אצלנו, את התפיסת עולם שנשתרשה, במקום לבנות על התפיסה השטחית הזאת, עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה, וזה לא יציב וזה לא אמיתי. לבוא את הפעם בשנה ולערער את התפיסה הזאת, לערער את המושג הזה. בסדר, היא גם בין הזמנים. בן אדם יכול אפילו לשבת וללמוד כמו שצריך מתוך תפיסה שטחית מסוימת, כי זאת המציאות שהוא חי בה. יש בחורים שהם אופי שונה, אבל יש הרבה יש בחורים, ואפשר לומר אפילו רוב הבחורים, ברגע שיש סדורים קבועים, אז הם משתלבים לתוך המערכת הקבועה, כי טוב להם עם המערכת, זה עושה להם טוב, זה נותן להם יציבות רגשית, זה נותן להם בנוי, בנייה בנפש, והם חיים עם זה. איפה הקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא דרך תירה? איפה אתה לומד תירה? לא המערכת כיוונה אותך, אז ממילא, כלומר זה מסלילים, כן? הכניסה אותך למסלול, אז אתה זורם במסלול הזה. בא עכשיו בין הזמנים. עכשיו יופי, תהיה אתה עם התירה. לא המערכת, לא המסלול, לא המקום שבו כולם הולכים ויש סדר, אז לכן אני נמצא פה. אלא הבחירה שלך עומדת למבחן. ודווקא השינויים האלה, כן, הם נותנים לנו את האפשרות לגשת לדברים מהבסיס שלהם, לראות עד כמה אני באמת מחובר לדבר הזה. זה העבודה של הימים האלה, וזה בעצם לגלות את המפחי תומיד. לא לתפוס מציאות קיימת כמציאות מוכרחת וקבועה, אלא כל הזמן, כל הזמן, עוד פעם, מפעם לפעם, לתפוס הנחת יסוד מסוימת ולפקפק בה, לשאול עליה, לנסות להבין אותה, לא לקחת אותה כמובן מאליו. אם בן אדם היה יודע, אומר ראש שיבה, שבעוד כמה רגעים יכול להיות שיהיה לו רע, שיהיה חולה, שחס ושלום יעזוב את העולם, הוא כבר היה חושב אחרת. הוא לא היה בוטח ולא היה עושה עם אנשים כרצונו לצעוק ולבייש ולעשות כל מיני דברים. אבל הוא מרגיש את עצמו בוטח, הוא תושב קבוע בו, לא מה זה. אוזי, לינש, באה, ילמה וחושיב, דילי ולדורי דורין, אומר הזויר, כן? בטוח שהוא פה לדורי דורות, יש את אלה שמתים, אבל הוא, מה פתאום? הוא פה לנצח, הוא קבוע. ופתאום זה מתערער, פתאום מתברר שזה לא ככה, כן? זה... הוא צעיר ובריא, ופתאום מתברר שלא, ההתנהלות הזאת של לאכול ככה, לישון ככה, להתנהל ככה, מוביל לכל מיני מחלות וכל מיני דברים כאלה. מה, אבל פעם זה היה טוב, נכון, וגם אז זה היה טוב, זה לא היה טוב, אבל זה היה פעם, וזה לא בהכרח ממשיך הלאה. זה שהסתדרת עם זה אז, זה לא אומר שזה דבר נכון. ואומר, ורואים את זה בפרט, כי שומעים אנשים על אסונות, שומעים על דברים, אבל מה קורה? איך רב חצקל הגדיר את זה פעם? ותלעתיו מסוביב ולא יודו, ועתיו הרבוי ולא יוסים עליו. ותלעתיו מסוביב, זה מת, זה קרה, זה חולה, זה תאונה, זה מסוביב. אז ולא יודו, המחצח לשוויסנדיק, כן? הוא כאילו לא יודע מה שקורה, ביידיש זה נכון, מחצח לשוויסנדיק, כאילו מתעלם מזה, ולא יודו. ואז מגיע המצב של ותיו הרבוי, זה כבר מתחיל לבעור, הבגדים שלו מתחילים, ולא יוסים עליו. ולא, הוא מתעלם מזה. עד שזה לא נוגע בבן אדם, הוא לא שם לב שקורה פה משהו בכלל. אומר, שומעים, אומר אור שיבה, שומעים על תאונות, מה אנשים אומרים? אוי, היום שוב נהרגו. נו, אחרי זה מתפללים יותר בכוונה? קוראים קרישמה יותר טוב? מאדרים יותר במצווס? סתם דיבורים. אומרים, אוי, אוי, ואי, וזהו, וממשיכים ללכת. הם יודעים לעשות את התנועה. זה פותר, זהו, מפה אפשר להמשיך הלאה את החיים כאילו לא קרה כלום. אומר, כל זמן שמידס הדין לא פגעה באדם עצמו, הוא יושב בשלווה ובטוב, מוכן לפגוע באחרים, לבייש אותם, לצעוק, לעשות רע, לא מתפעל מכלום. הוא רואה שדברים קורים, אבל לקחת את זה לעצמו, ללב שלו, זה הוא לא עושה. להיות מפחי תומיד, זה לא רק להגיד, וואו, נורא והיום, אבל, וסוף כל סוף להיות בוטח בשלוותו ובטובתו. אומר, סינס חינום, וכל התוצאות של החטאים באו מזה, שהם בטחו על שלוותם וטובתם, ולא התבוננו שאתם פה זמני, אין הבטחה שביס המקדוש יישאר איתכם לנצח. מדף זחצו שתלם, צריכים להעמיד את עצמכם בצורה שתהיה ראויה להיות עם שחיים ביס המקדוש. אבל בטחו בעצמם, והקונספציה הזאת הובילה אותם אפילו להיות מבייש וצועק ומצער אחרים, ולא לשים לב שיכול להיות תוצאות למעשים, ותוצאה מזה שאדם לא לומד לקח משום דבר שקורה סביבו, כי הוא טוב לו, הוא בריא, אז הכל בסדר, אז הוא בוטח בשלוותו וטובתו ויכול לבייש את ברגנזו, שזו תוצאה של אותה גישה, של אותה תפיסת חיים. הכל טוב, אז מה הבעיה? למה לי לחשוב, להסתכל סביבי מה קורה ולחשוב שיכול להיות תוצאות של מעשים? למה לא לחשב שלוש צעדים קדימה? מה יקרה אם נעשה את הצעד הזה? מה יקרה אם יהיה התוצאה? לא, זה הולך, רגע, עבד, אז למה לא? תחשוב, פעם אחת, פעם שנייה, פעם שנייה, לאן זה מוביל? אמר, לא חיים עם המחשבה הזאת, לא מערערים את המוסכמה הזאת. אין פה מים זורמים, זה כפור, זה עומד, זה מוצק. אם היה דואג מפני הפורעונוס, היה סיבה לא להגיע לכל הדברים האלה. אומר, ראשי, ומזה צריך להתרומם כל השנה. זה לא ברגע אחד, אומר, אי אפשר להגיע לערב תשבו, כמו רבי יהודה בר אילוי, פס במלח, לשתות קיתון מים ולהיות כמור. זה לא ככה. זה דרגה של מי סיימו טלפונוב, זה לא לעשות את הפעולה החיצונית של לשבת בינתנו לקיריים ולאכול את, כן, את הפת עם האפר, את הלחם עם האפר. זה להגיע למצב כזה, זה עבודה כל החיים, לרצות להתרומם ברוך ניאס, בתוירו, בתפילה, במאי סמיצווס, להשגיח על מעשיו, כל מעשיו, על דיבוריו, על פעולותיו. ואז בן אדם שיחיה עם שימת לב למה שהוא עושה בחיים, עוד פעם, לא הכל בבת אחת, אבל לכן יש לנו מערכת שנתית של מועדים שבאה להרער את התפיסות הרגילות שלנו, שכל פעם להיכנס לתפיסה חדשה של דברים, להבין דברים מחדש, להתבונן עליהם מחדש, אז באמת הוא ירגיש התקרבות לקדוש ברוך הוא, ירגיש את צער חורבן בית המקדוש ואת הצער של חברו, כי זה היינו אח. המרגיש בצער חברו, יש לו קצת קרבה לקדוש ברוך הוא, ואם יש לו קצת קרבה לקדוש ברוך הוא מרגיש את צער חורבן בית המקדוש. וכשאין את זה, אין גם את זה. אדם שלא מרגיש צער של מישהו אחר, לא יכול להרגיש צער של הקדוש ברוך הוא. ושחרור מביס המקדוש. צריך את זה, ולכן בן אדם שמתבונן ומבין שאם מישהו אחר עובר משהו, זה מדבר אליי, זה קשור אליי. זה, החוסר ביטחון שאני רואה פה הוא איכשהו חלק ממני. והאדם, הוא מרגיש את עצמו, יש שם הרל מעמיד את זה בנסיב איזוילום, שאתו איכות ושמחו איכות ומכעמחו ישראל גוי איכות באורץ. עד כמה שאדם מכיר במכעמחו ישראל גוי איכות באורץ, אז הוא זוכה להכיר באתו איכות ושמחו איכות. מי שחסר לו בעמחו ישראל גוי איכות, חסר לו באתו איכות ושמחו איכות. ולהכיר באחד סבאי כמו שצריך. וזה העבודה שלנו, שצריך לעשות בפרט בימים האלה, שרואים חס ושלום שיש מידס הדין, להתחזק בתוירו, בתפילה, בדברים של בין אדם למוקרים, בין אדם לחברוי, לא לדבר שום דיבור אם זה יכול לפגוע באיזה על האדם, לא לעשות שום פעולה אם זה יכול לפגוע, עד כמה שאפשר להיזהר. הרשיב המסיים בברוכה, הקדיש ברוך הוא יעזור, שאז נקיים את המסעבל על ירושלים, שנוכל להרגיש את האבל על ירושלים, שחסר לנו ארוך נייס, שחסר לנו השכינה, שחסר לנו התקרבות להשם, והקדיש ברוך הוא יעזור לנו, שיתקיים בנו, סיסו איתו מסויס כל המסבלים עולהו, ונזכה לירויס בשמחוסו. השם יעזרנו.